אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסקט סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. האם ראוי שאומניות ואומנים ישעו בבית חולים פסיכיאטרי, יקימו שם את הסטודיו שלהם ויתעדו את המאושפזים בו, שספק אם בכלל יש בידיהם יכולת לאשר את התיעוד? נדבר על הקו הדק המפריד בין אומנות שמאירה זרקור לבין אומנות שמנצלת. גם על מותו של דניאל אוסטר, בנו של הסופר המהולל פול אוסטר, נדבר. דניאל אוסטר מת, התאבד, לא ידוע, ממנת יתר, שעות אחרי שהוא אשם במות ביתו בת 10 חודשים, נכדתו של פול אוסטר, גם היא ממנת יתר של הרואין. נדבר על הטרגדיה לבית משפחת אוסטר ועל ספרות שמדמה מציאות. עוד דברים רבים בשעה הקרובה הזו שלנו איתכם. עורך המשדר אייל שינדלר, על ההפקה נועה רוקני, בצוות התוכנית ענת שרון בלייס, בר בלפר ואבי שמאי. האזנה נעימה.
גם כן תרבות.
אנחנו מעמידים על שולחננו עכשיו שאלה מוסרית. האם ראוי שאומניות ואומנים ישהו במשך חודש שלם בבית חולים פסיכיאטרי ויתעדו את המאושפזים בו? עמותת המקרר, קבוצת אומנות ותרבות, הזמינה אומניות ואומנים להגיש בקשה לתוכנית שהות בכפר שאול, בית חולים פסיכיאטרי ממשלתי. במסגרתה יקבלו סטודיו בתוך בית החולים, יכירו את המאושפזים, תשושי הנפש, ויפתחו פרויקט אומנותי, תמורתו יזכו ב-5,000 שקלים ועוד 6,000 שקלים לחומרים. התומכים אגב הם קרן ירושלים ומפעל הפיס. האם זוהי הדרך של האומנות להאיר זרקור אל חצר אחורית בציבוריות הישראלית, להאיר דרך האומנות את השקופים, או האם יש כאן מעשה לא מוסרי אל מול אוכלוסייה מוחלשת שמסופקני שחבריה בכלל יכולים לתת הסכמה לתיעוד ולפלישה אל המרחב שלהם. נברך לשלום את האומנית נועה הגלעדי שנמצאת איתנו הבוקר. בוקר טוב נועה.
בוקר אור.
יש תשובה אחת ברורה?
לא. בוודאי שלא.
בוודאי שלא.
אני חושבת.
כי מצד אחד אנחנו רוצים שהאומנות תאיר את מה שחשוך בדרך כלל. מצד שני זה בגבולות הלא נעים במקרה הטוב והלא מוסרי במקרה הרע.
תראה, אני חושבת שזה מאוד תלוי איך מתבוננים על זה ואיך ניגשים לזה. כמי שככה עברה בעצמה משבר נפשי ומכירה מבפנים את המוסדות האלה, וכאקטיביסטית בתחום, אני חושבת שכל עשייה היא מבורכת. כי היא מעלה שיח, והשיח הזה חשוב. זה דבר אחד. יחד עם זאת, צריך לראות איך היא נעשית ובאיזה אופן, ושהאומנות נעשית עם ולא על, וזה מאוד תלוי מה יקרה שם, ומי האומנים שיבואו, ואיך הם יתייחסו לזה, כי זה יכול להיות באמת ככה אומנות שלי למעלה על, וזה יכול להיות להפך. זה באמת בעיניי תלוי מי יהיו האומנים וכמה רגישות תהיה להם, אבל בעיניי בגדול כרעיון, אני חושבת שתמיד יש לנו איזושהי התנגדות לדברים שנקרא להם חדשניים.
אני לא בטוח, נועה, שזה בגלל החדשנות במקרה הזה. זה יותר במובן של תמיד שאנחנו מדברים על שיח, אני שואל מי מרוויח מהשיח. השיח לבד לא עומד, מישהו מרוויח ממנו, ונדמה לי שבמקרה הזה האומנים ירוויחו יותר מתשושי הנפש שנמצאים שם באשפוז, ומי יודע אם מישהו שאל אותם אם הם רוצים שהאומן הזה יישב להם מול הפרצוף במשך חודש שלם.
תראה, אני גם מסכימה איתך, זה נכון. אני יכולה להגיד ככה שמהחוויות אשפוזים שלי, אז באמת היו חוויות שהם כאילו מסתכלים על בוא נראה את הקופים עכשיו, כן? אבל...
בוא נראה את הקופים בגן החיות.
כן, יחד עם זאת, אני באמת חושבת שזה תלוי לאן הפרויקט הזה ילך, כי בסופו של דבר במקומות האלה, כאילו זה תלוי מה המסר שהדבר הזה יוציא, כי אני מעבירה הרצאות על הסיפור חיים שלי, והמסר, אחד המסרים הכי חשובים מבחינתי, ואם זה המסר שיצא מהדבר הזה, זה יהיה מדהים מבחינתי. משבר נפשי יכול לקרות לכל אחד, נקודה. ולנרמל את זה, זה חשוב. כי כשאני מדברת על הסיפור שלי, אני לא מסתירה ולא מתביישת בו, אני תמיד מתגלת בתגובות של אח שלי, אמא שלי, ואני חושבת ש... שוב פעם, יש לזה פוטנציאל לפה ולשם.
אח שלי ואימא שלי במובן שאנשים משתפים אותך בחוויות שלהם.
בהתמודדויות, ורוב האנשים בתוך הארון, רוב האנשים לא יקצו ממנו. יש, אתה יודע, שאתה עובר משבר נפשי, אני לא אוהבת את המילה מחלה ותשוש נפש, כאילו זה גם... זה טרמינולוגיה מאוד מורכבת וסטיגמטית בפני עצמה.
אוקיי, מה את אוהבת? באמת, מה את אוהבת כדי שאני אשתמש? מה נוח לך?
אין לי מילה, אני בת אדם עם רגישות. אבל באמת יש שתי התמודדויות. התמודדות אחת זה המשבר הנפשי ואיך להתמודד איתו, והתמודדות שנייה זה סטיגמה. ואם באמת ייווצר דיאלוג שם, צריך להיות שם סופר רגישים, אז זה יכול להיות, כאילו, אם יותר דיאלוג, ואם ייקחו את זה לגובה העיניים, ואם
שיצא... נועה, כמוני, גם את בוודאי, אני לא הכרתי הרבה אומנים רגישים בחיים שלי, אולי יצעירו על עצמם ככאלה, אבל בסיכומו של דבר, העבודה עבורם הייתה הדבר החשוב ביותר, יותר מהאובייקט שעמד מולם, ואולי הפתרון במקרה הזה, בגלל שלאנשים בריאים, אם מישהו מאיתנו בכלל בריא, אין דרך להתמודד עם מתמודדים נפשיים מבלי לחוש איזשהו תחושת של מסכנות ורחמים. אולי הפתרון שדווקא אומנים מסוגך שחוו את החוויה הזאת, הם אלה שיהיו שם, כי רק את כאומנית יכולה לשמש צינור אמיתי.
תראה, א', אני יודעת ככה מהשיח הקצר שהיה לי שם בתגובות, הבנתי שבאמת הולכים להשתתף אומנים שעברו משבר הנפשי, וללא ספק, אומנים שעברו משבר נפשי מכירים את החוויה מבפנים, והאומנות שלהם תהיה ברובד יותר... יותר עמוק. אני פשוט חושבת ש... תשובה נכונה. תשובה אחת. זה ממש תלוי באופן שבו הדבר יעשה. כי גם אתה יודע, אתה אומר, האנשים המסכנים ששם, אז בוא אני אתן לך תמונה. כאילו, וזה גם, זה גם סטיגמה, כי כאילו אנשים שמסתכלים מבחוץ על, על בית חולים לבריאות הנפש, אז יש שם גם, יש המון קטעים קשים, כן, קשרו אותי, כן, זה לא הייתה חוויה נעימה. כן, היה לי שם מאוד קשה, יחד עם זאת, זאת אומרת, זה לא הכל קשה, זאת אומרת, גם את זה צריך לשבור, אתה מבין מה אני אומרת? הסטיגמה היא יותר מורכבת, והמקום של הנרמול, גם של משברים נפשיים, אבל גם, אתה יודע, גם נניח בתוך אדם שנקרא פסיכוטי, הוא... חלק מהדברים הוא בתוך האובססיביות שלו, אבל חלק מהדברים הוא נקרא לזה שפוי לחלוטין. ונראה לי שדבר כזה יש לו פוטנציאל להיות מתנסה, מעל, מנצל, לא, 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 לא. ויש לו פוטנציאל לפתוח שיח ולנרמל.
אבל מעבר, מעבר נועה, מעבר למתנסה והמנצל והלא, לא, 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 כמו שאת מנית, בואי נדבר על הרשות. כאשר את היית מאושפזת, ובאו לבקר אותך אנשים שאינם האמא והאבא שלך שאוהבים אותך, אלא אנשים, אפילו מתחום הרפואה, אף אחד לא שאל את רשותך, האם היה לך נעים כשאף אחד לא ביקש רשות?
כן ולא. נהניתי מתשומת הלב, אבל כן, לא יודע, זה לכאן ולכאן. זה תלוי לאיזה מחלקה, זאת אומרת, אני מניחה שהם לא הלכו למחלקה סגורה, כן? ויש הבדל ממש משמעותי בין מחלקה סגורה, שזה אנשים שאני הייתי במחלקה סגורה חודשיים. זה אנשים שנמצאים באמת בתוך כאב מאוד גדול, משבר מאוד עמוק, והתקשורת שלהם היא מתוך המקום הזה, היא לא אחרת נקרא לזה. לבין אנשים שנמצאים במחלקה פתוחה, זה מקום אחר לגמרי. באמת מקום אחר לגמרי.
שגם אותו אנחנו לא מכירות ומכירים, כן, כן.
אני מכירה, אבל... אבל אני יכולה להגיד שבאמת שוב פעם, זה כבר נכנס לשאלה של זכויות יוצרים. אבל סתם, לדוגמה, אחד החומרים שמשתמשים בו, שם הרבה, זה פנדה. לי, אני סניתי פנדה, אני עשיתי תיקון עם פנדה שנים אחר כך, אבל אם למשל עושים פרויקט משותף, כן. זאת אומרת, אתה, לגבי העניין של ההסכמה, זה, כן, זו שאלה, אין לי תשובה חד משמעית, והשאלה היא מה הרווח ומה
אני רוצה לדבר איתך רגע ברשותך, נועה, על התהליך שאת עברת והמקום שהיה דווקא לאומנות בתהליך הריפוי, אם היה בכלל כזה. נאמר רק למאזינות והמאזינים שלנו, את סיימת בצלאל בהצטיינות בשנת 2006, כבר 16 שנים חלפו, במהלך השנים נכנסת באמת אל אותם התמודדויות שאת הזכרת עכשיו בשידור. האומנות עזרה לך כדי להפך בריאה יותר?
האומנות היא בוודאי, זה התרפיה הכי 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 גדולה, אין ספק. עברתי את המסע מאוד גדול, איתה עם עצמי, לגבי ההגדרות של חולה, בריאה, אני מתמודדת עם החיים, הם מורכבים, הם מאתגרים, אבל אני יציבה, מה שנקרא בטרמינולוגיה הפסיכיאטרית. ואני יכולה להגיד שהיום, מתוך המסע שעברתי, זה שיצאתי מהארון, זה שאני מדברת על הדברים, זה שאני רואה את עצמי כאחד מהתפקידים שלי בעולם, זה לדבר על, אז גם באומנות שלי אני מדברת על זה. אחת העבודות האחרונות שיצרתי נקראת אם אני משוגעת. וקודם כל הכותרת, כאילו מה זה אומר עליי אם אני משוגעת, ואם אני משוגעת אז גם אתה משוגעת, כאילו כל השיח על שיגעון.
זה על זכוכית, נכון? זה על זכוכית מנותצת?
זה שברים, זה טקסטים שהדפסתי, טקסטים שמדברים על שבר נפשי, שהדפסתי על שברים של החממה של המשפחה שלי, שנחרבה בחורף של 91. וזה באמת מתעסק עם, גם עם השבר, אבל גם עם הסטיגמה. עם שני הנושאים האלה. וכן, ובשבילי, כשאני מדברת על זה, כשאני מתעסקת בשבר, במשבר, באומנות שלי, אני גם... עוברת איזשהו תהליך ריפוי, אבל אני גם נותנת קול, כי יש כל כך הרבה אנשים שאנחנו כולנו עוברים משבר כזה או אחר בחיים. וכשאני נוגעת בזה באמנות שלי, זה מאפשר לאנשים אחרים להתחבר למקום הזה.
בלי ספק, הריפוי הוא לא רק עבורך, אלא גם עבורנו כצופות וצופים. אני למדתי דבר אחד מהשיחה הזו, נועה גלעדי, מי שצריכה להיות בפרויקט השהות הזה, החודש הזה, זו את, ואנשים דומים לך.
אני לא אהיה, אני אהיה בדרך לתואר שני בזכוכית בארצות הברית, לכן אני לא מגישה.
נועה גלעדי, אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתנו הבוקר.
תודה להתראות.
גם כן תרבות.
זו טרגדיה, באמת, זו טרגדיה שאילו הייתה מופיעה כעלילת ספר, היא הייתה נקראת כלא אמינה. בסוף השבוע מת דניאל אוסטר, בנו של הסופר האמריקני פול אוסטר, מי שהביא לנו את הטרילוגיה הניו יורקית, את אישון ואת 4321 שיצא ב-2019. דניאל אוסטר נמצא חסר הכרה בתחנת רכבת, כשלצידו ציוד לשימוש בסמים, כמה שעות אחר כך הוא הוכרז כמת. המוות של דניאל אוסטר מגיע כמה שעות אחר אחרי שהוא אשם בהרג ביתו בת 10 חודשים רובי מאותה סיבה, מנת יתר של הרואין. דניאל אוסטר הוא הבן מהניסויים הראשונים של פול אוסטר לסופרת והמתרגמת לידיה דייביס, ואנחנו נדבר עכשיו על הטרגדיה הנוראית הזאת וגם על ספרות שמחכה מציאות. נעשה זאת עם הסופר יגאל סרנה. שלום יגאל.
שלום, בוקר טוב.
כמה זה נורא הסיפור הזה, אני לא יוצא ממנו מסוף השבוע.
כן, זה מוזר, זה הגיע אליי פתאום, יצאתי מאיזה מסעדה ומישהו יצא לעשן ודיבר על זה, בלי לדעת שאני מכיר איכשהו את הדמויות הנפשות הפועלות, וזה באמת הדהים אותי, ועם זאת זה גם מתחבר, זה מתחבר. כשמישהו כותב ספרים, ואז נזכרתי גם בדוד גרוסמן שכתב אישה בורחת מבשורה, שבנו עוד היה חי, ובנו גם קרא את הספר, ואחרי זה הוא כבר לא יכל לברוח מהבשורה על מות בנו, שזה דברים איומים. ואוסטר האמין באיזשהו מקום, הוא דיבר על זה, תמיד בכל מיני נסיבות שמובילות מדבר לדבר, וגם בכוח המאגי של מילים.
אתה מאמין בזה, יגאל? אני קצת, אני טועה בעצמי, אתה מאמין בזה?
זה באמת עניין של אם אתה מאמין או לא מאמין. אם אתה מאמין, אז זה נדמה לך שזה קורה. אני מעדיף לא להאמין, אבל אני חושב שיש סופרים, ואם אני יכול להזכיר את קפקא, שיכולים לראות מעבר למסך הזמן, ולכתוב דברים שיקרו לימים, לא בגלל שהם נביאים, אלא בגלל שיש להם איזו תחושה מאוד עמוקה של התקופה שבה הם נמצאים ושל זרמים תת-קרקעיים. כי אנחנו מסתכלים עכשיו על העולם כמעט בעיניים עיוורות, ואנחנו יודעים שקורה משהו מאוד דרמטי, אבל מעטים מאוד יכולים להבין מה זו הדרמה הזאת. בכל אופן, לגבי פול אוסטר, בספרים הראשונים שלו, אתה לא הזכרת את המצאת הבדידות, שזה הראשון האוטוביוגרפי, ואחרי זה גם מוזיקת המקרה. בכלל, מה שאני תמיד הוקסמתי זה מהשמות של הספרים. השמות בפני עצמם הם יצירה ספרותית. הכתיבה שלו במשך השנים לטעמי הלכה והידלדלה, הוא כאילו עלה על איזה טריק וזה פחות עניין אותי, אבל הראשונים היו באמת נהדרים. ויצא שב-97 נדמה לי, שיצא בעברית ורטיגו שלו, שזה היה כבר ספר שפחות אהבתי על הילד שלו, מד לעוף, ישבתי במשכנות שעננים בדיוק בזמן שהם ישבו. הם ישבו בחדרים המפוארים, אני ישבתי באיזו פקטה קטנה ועבדתי שם על צייד הזיכרון, שזה גם שם שהושפע ממנו, אני חושב. כל הניסיון הזה למצוא איזה דימויים. ואז התיידדתי איתם. המון אנשים צבעו על הזוג הגבוה, היפה, במיוחד הזה, המקסים והלכאורה צנוע. ואני איכשהו הצלחתי להגיע אליהם, ואחרי זאת המשכנו להיפגש גם בניו יורק. ואז כשהייתי הולך ביניהם הרגשתי כתינוק שנשווה בין הגויים, לא מבחינת גיל, אלא הם היו באמת שני גויים, נורא גבוהים. הוא יפה תואר כהה, היא יפה תואר בהירה, סופרת טובה בפני עצמה. ומה שהיה מעניין זה שאמרתי לו, אתה יודע, כשאנחנו יושבים בירושלים, היה פה ראש עיר שנקרא דניאל אוסטר. הם היו אז עם הבת שלהם סופי, וכשאני בזמנו, הרבה לפני זה, בהתחלת הקריירה העיתונאית שלי, חדרתי לתוך המשפחה המוזרה הזאת של דניאל אוסטר.
דניאל אוסטר, ראש העיר, כן? לא דניאל אוסטר, הבן של פול, כן.
לא, ממש דניאל אוסטר, שיש לו איזה קשר.
יש משפחה שם.
יש משפחה שם, אבל מאוד רחוקה, ודניאל אוסטר לא נקרא על שם הדניאל הזה, אבל היא יצאה עוד פעם אחד מצירופי המקרים האוסטרים האלה, הבאתי להם אפילו תמונה של ג'וליה אוסטר, שהייתה אשתו היפהפייה, היא הייתה ממשפחת מני, של פול אוסטר שעוד הספקתי, של דניאל אוסטר שעוד הספקתי לראיין אותה, וזה היה תלוי בבית שלהם בברוקלין. בכל אופן, דניאל אוסטר הזה גם עבר טרגדיה, כמעט דומה, זאת אומרת, בגיל שנתיים, הבן הראשון שלו, אורי, נדמה לי, הוא טבע, כמו שעשוי לקרות, אז טבע, הוא נפל, או נשטף במים חמים מדי ומת, ובגיל 15, הבן השני, אליהו אוסטר, אחרי שאבא שלו סירב לתת לו ללכת לאיזה פעולה של הצופים, זה הבית מאוד נוקשה. אוסטרי כזה, והוא ירה בעצמו באיזה אקדח כסף שהיה בבית, איזה אקדח כמעט דקורטיבי, ונשארה רק בת מיכל, שאותה מצאתי בתל אביב לאחרי שנים, לשמוע את כל הסיפור הזה. אז איכשהו אצלי זה נקשר כסופר, ובטח לאוסטר.
וסיפרת את זה לאוסטרים? סיפרת
את זה? כן, בטח.
אוקיי, אוקיי.
דיברנו על זה, וזהו. אחרי זה נפגשנו בברוקלין, בבית המשגע שלהם, ושם ג'וליה אוסטר כבר הייתה תלויה, התמונה שלה יפהפייה. ואז היה שם ארט שפיגלמן, ועוד סופר חבר שלו, והם היו...
ארט שפיגלמן, הסופר של מאוס, רק נזכיר למאזינות והמאזינים, כן.
בדיוק, בדיוק. וזהו, והשיחות תמיד התנהלו על דמויות ודברים כאלה, ובאמת כשאתה קורא, עכשיו, למה עוד זה מתחבר? הספר הראשון שלו, שהוא גם אוטוביוגרפי, שזה דבר שהוא פרק מעליבו, זה היה המצאת הבדידות, שמחולק לשני חלקים. נדמה לי שחלק הראשון נקרא דיוקנו של איש לא נראה. וזה על אביו. וכשאתה קורא על אביו, הוא מתאר אב שהיה מנותק ממנו, מהבן לחלוטין, שזה כבר צרה צרורה במשפחות, ושאב עצמו היה קורבן של משפחה ששם הסבתא של פול אוסטר ירתה או הרגה את הסבא. ואביו גדל בתוך הטרגדיה הזאת, ובתמונות המשפחתיות תמיד היה חלק חסר, גזרו את, את הפנים של הסבא מתוך התמונה. אז פתאום כשאתה מסתכל על כל הדברים האלה, ספרותית זה נתפס כמו איזה מין אוסף של אסונות, שאחד הוביל לשני. אני מאמין גדול בכן, בגנטיקה ובדברים שמוטלים לתוך הילדות שלך, ובעצם מעצבים את הדמות שלך. ואני כתבתי את יד הנוגה על אמא שלי, שזה סיפור על ילד שמת לאמי 12 שנה לפני שנולדתי, ואני חושב שהוא ייצב אותי לא פחות מהרבה דברים אחרים. אז
אתה יודע, אתה מזכיר את זה, אתה מזכיר את זה, ואני בכלל טועה, אולי זאת תהייה אחרת. האם אפשר בכלל להיות הבן של פול אוסטר? האם אתה יכול בכלל כאדם להתקיים, לגדול מתוך הצל הגדול הזה?
תראה, אני דווקא הייתי, אני לא רואה בזה צל גדול, כי אני חושב שהוא כתב כמה ספרים נפלאים בהתחלה, ואחרי זה פחות, ואני חושב שהשם שהוא אגב באירופה הוא הרבה יותר חזק מה שבארצות הברית. זה נכון שהוא איש גדול ויפה שמטיל צל, אבל הוא גם לא, הוא לא איש שמצמית אותך, הוא לא איש... יכול להיות שהילד הוא היה מהניסויים הראשונים, הניסויים כשלו, הוא גם על זה כתב, והוא גדל בתוך, אתה יודע, צרה צרורה שיש לה הרבה אנשים. זה נכון שאבא מפורסם, שאחרי זה מתחתן עם אישה שהיא מלווה אותו כל החיים, ונולדת לו בת סופי, שהוא מאוד אוהב אותה, והוא קורא לה על שם סופי קל, אהובתו. נכון שיש איזה דרמה משפחתית פה, יש איזה עול משפחתי. יכול להיות, עכשיו הבן שיחק, הוא רצה להיות שחקן, והוא שיחק באישון, שזה סרט של אבא שלו. וכנראה שזה בכל זאת פרוטקציה, כמו שנהוג אצלנו, ולא ראיתי אצלו עוד דברים נוספים. אתה צודק, תראה, אדם צעיר שמחור להירואין וגם מזריק אותו בטעות או לא בטעות לתינוקת המופלאה שלו, בריאות נפשית היא לא הדבר
שמוביל. לא הצד החזק, רק 10 חודשים, רק 10 חודשים.
מדהים, מדהים, יש צילום של שניהם, היא מדהימה, ואני בטוח שאוהב אותה אהבת נפש. וזה מין אקט של, כאילו, אם אתה חושב על זה, וההפרש הימים בין שני המקרים, זה כמעט אקט של רצח והתאבדות.
כן.
זה רצח והתאבדות. או שנינו לא, העולם הזה לא ראוי לשנינו. נתקלתי בזה הרבה בעבודה שלי כעיתונאי, המון.
שמה תן לי
כותרת? בהורים המטורפים האלה, ההורים האלה שכשהם הולכים, ואבא זה הלך, כי כשאתה מזריק לעצמך הירואין, אתה הולך ודואך, הוא לקח איתו את הקטנה הזאת, אני לא יודע מה היה טיב היחסים שלו עם אמא שלה וזה, אבל אני חושב שזה אקט של נרקיסיסטי, אקט מאוד נורא, בעיקר שאתה חושב על הילדה חסרת האונים, שבו האב עוזב את העולם, אבל לוקח איתו את הדבר שהוא הכי אוהב.
זה טרגדיה נוראית. יגאל סרנה, אני מודה לך שהיית איתי הבוקר.
גם כן תרבות.
אנחנו כבר עמוק לתוך החודש השלישי מאז הפלישה הרוסית הברוטלית לאוקראינה. שר החוץ של רוסיה, סרגי לברוב, אמר בריאיון לטלוויזיה האיטלקית כי העובדה שזלנסקי, נשיא אוקראינה, הוא יהודי, לא אומרת שאין גורמים נאצים באוקראינה. זלנסקי יהודי? הוא שאל, גם להיטלר היו שורשים יהודים. האנטישמים הגדולים ביותר הם יהודים, כך לברוב, על פי ציטוט של דבריו בסוכנות הידיעות. רויטרס. נדבר עכשיו על ערוצי הטלוויזיה הרוסים המשודרים אצלנו בישראל בחבילות הוט ויס. יש עשרות כאלה כאן אצלנו במדינה בתחומי אקטואליה, ילדים, תרבות ופנאי, אבל בשעה שמדינות רבות בעולם החליטו לחסום את הערוצים האלה, בעיקר את ערוץ RT שלא משודר אצלנו, אך גם כאלה שכן כמו רוסיה אחת בטענה לפרופגנדה, פייק ניוז והטיית אמת, כאן אצלנו עסקים כרגיל, הערוצים האלה נשארים באוויר. אנחנו פנינו אל משרד התקשורת ואל שר התקשורת יועז אנדל, שאלנו מדוע אותם ערוצים עדיין משודרים כאן אצלנו בישראל. שם הם ענו לנו שהשר נפגש לפני מספר שבועות עם שגריר אוקראינה בישראל, יבגן קורניצ'וק. השגריר ביקש שהציג לשר את פעילותם של הערוצים הרוסיים בישראל ואת תופעת הפצת הפייק ניוז, והוא באותה פגישה גם משתתף יושב ראש מועצת הכבלים והלוויין ניר שוויקי. השר אמר לשגריר, כך אומרים לנו, כי שני הערוצים הרלוונטיים שנחסמו באירופה ועליהם מתלונן השגריר אינם משודרים כאן אצלנו בישראל בלוויין ובכבלים, וישנם ערוצים אחרים שמשודרים אמנם ברוסית, אבל הם נבדקו ולא נמצאה שום עילה סבירה להוריד אותם. אז האם באמת אין עילה סבירה לחסום את הערוצים האלה כשמאות אלפי צופים דוברי השפה כאן בישראל יכולים לצרוך אותם ערב ערב? נשאל. נברך לשלום את חבר הכנסת לשעבר הדוקטור רומן ברונפמן, מומחה לרוסיה ומזרח אירופה, מי שחיבר יחד עם לילי גלילי את הספר המיליון ששינה את המזרח התיכון. הדוקטור ברונפמן, בוקר טוב לך. אומרים לנו ממשרד התקשורת, בדקו ולא הייתה עילה. עכשיו אתה צורך את הערוצים האלה, האם יש עילה בעיניך?
טוב, קודם כל מה שאמר משרד התקשורת זו חצי אמת. נכון שאין שני ערוצים שנכנסו תחת סנקציה, וזה ראש הטדי, ארתי, ערוץ ספוטניק, נכנסים תחת סנקציה של איחוד האירופי וארצות הברית, ולא דווקא למלחמה באוקראינה, אלא התערבות בבחירות בארצות הברית בזמנו של טראמפ. אז זה סיפור ישן ולא קשור.
והערוצים האלה אכן לא משודרים כאן אצלנו בישראל. הדוקטור בופמן, אני אשלח אותך שוב אל הקונטרול שלנו, כי לא שומעים אותך טוב. קחו אותו בינתיים. אני רק אומר לכם, מאזינות ומאזינים, רק דוגמה מהשבוע, דוגמה פשוטה וקטנטנה, הנוגעת לפייק ניוז, המופץ ברשתות, ברשתות הטלוויזיה הרוסיות, וכאמור, משודרות כאן גם אצלנו בישראל. בערוץ אחד של רוסיה, שודרה מיסה של חג הפסח, שהנשיא פוטין השתתף בה. יפה, נחמד וכאלה. רק שגולשים ברשתות החברתיות גילו שמדובר בעצם בקטעים מזויפים ששודרו בטלוויזיה, כן? בערוץ הממלכתי, בקטעים מזויפים. פוטין בכלל לא היה במיסה, הוא צולם לבדו בכנסייה, ורק אחר כך תמונות שלו הושתלו, שולבו, הושתלו זה מילה טובה יותר, הושתלו בתוך הטקס והראו לעולם כולו, כן? גם למי שצופה כאן עכשיו באשדוד או בבת ים, כאילו הנשיא הרוסי הגדול גדול משתתף במיסה החשובה הזו. זו רק דוגמה קטנה, מטופשת, אבל רק דוגמה. חזרת אלינו, חבר הכנסת ברונפמן. מדוע
אני מקווה שחזרתי.
כן, בהחלט חזרת. מה בעיניך הבעיה המרכזית? באמת בוא ננסה לדמיין את הגברת, דוברת הרוסית, שעלתה לכאן בישראל בשנות ה-90, שיושבת ערב ערב וצופה ברוסיה אחד. מה היא רואה בעצם?
תראה, קודם כל צריכים להגיד שבישראל משודרים בכל אחד מהחברות הכבלים, יס והוט, יותר מ-30 ערוצי טלוויזיה מרוסיה, כל אחד מהם. ויש הרבה סרטים.
מה היא רואה באקטואליה? מה היא רואה בדברים הרלוונטיים למלחמה?
אנחנו מגיעים בדיוק למילה שאתה מתעניין בה, לאקטואליה ולערוצים ממלכתיים, שמשודרים בתוך החבילות האלה. וכאלה יש לפחות 4 או 5 בכל אחד מהחברות. והיא רואה פשוט פייק ניוז בלתי פוסק. הפרופגנדה של קרמלין עובדת נונסטופ. זה 24/7 של פייק. הבאת דוגמה אולי הכי מצחיקה.
מטופשת, כן, נכון, נכון.
והכי
נכון.
מטופשת מבחינת ההשפעה על דת הקהל. אבל למשל, מלחמה באוקראינה לא מכוסה. העבידות הרוסיות של שדרה רוסיה, העבידות של מעל 20,000 איש, לא מכוסים. אין ידיעה בכלל על מה שקורה במזרח אוקראינה, על ערג, על אינוס, על גירוש של פליטים מאוקראינה, על 10 מיליון איש שאיבדו את הפליטים. זאת אומרת, מי שחי, כמו שאתה אמרת, באשדוד, או בדירה מרועדת בבת ים, כמו שכתבתי באחד הבלוגים, הוא לא מבין את המציאות, ואין לו גישה אחרת, כי הוא מנותק גם מהתקשורת הישראלית. אז אני חושב שחובה ראשונה של ממשלת שינוי, אם היא דוגלת בחופש הביטוי, למצוא משהו מתאים. אגב, אני חייב להגיד לך שרוסיה, למשל עצמה, אסרה את שני הערוצים הישראלים, אחד ערוץ בשפה הרוסית, ערוץ 9, עמדה שלו בסכסוך בין רוסיה לאוקראינה לא מצא חן בעיני הממשלה ברוסיה, והיא אסרה להפצתו ברוסיה, וגם עיתון וסטי, שהוא בכלל עיתון ימני דתי רוסי בשפה הרוסית בישראל, גם ביטה עמדה, הייתי אומר, מאוזנת בסכסוך הזה, וגם הוא נאסר להפצה ברוסיה. זאת אומרת, יש פה חוסר סימטריה מוחלט, ואני חושב שמשרד התקשורת צריך לעשות בדק בית נוסף, לא להתבייש בטעות, להודות בטעות, ואת הערוצים הפדרליים שמשדרים, כפי שאתה ואני אומר, ואנשים אחרים רבים, אני התייעץ דרך אגב עם תגריר לשעבר שלנו במוסקווה, ארקדי מילמן, והוא אומר אותו דבר, ערוצים מלאי שנאה, הסתה, ובעיקר מחוסרי אמת. ואני חושב שחובה על משרד התקשורת ועל המועצה ללוויין לשנות את הלוח השידורים.
עוד מילה, אני רוצה עוד מילה.
ולהוציא את הערוצים שממומנים על ידי קרמלין.
על ידי המדינה, כן, זה ככה העולם, ככה העולם, לפחות המדינות המערביות בהחלט פעל בכל הערוצים עליהם אנחנו מדברים. עוד מילה ברשותך, דוקטור ברונפמן, אתה שואל קרבות ותיק לגמרי. לכאורה, הרי מדינת ישראל דיברה את המילים הנכונות, כן? מדינת ישראל אפילו פעלה לטובת הקמת בתי חולים שדה, ושלחה ציוד רפואי כלשהו, וגם דיברה את המילים הנכונות. למה בנקודה זו המדינה בעיניך לא פועלת כמו שהיא צריכה לפעול?
המדינה לא פועלת בכלל בסכסוך הזה כפי שהיא צריכה לפעול. אנחנו בני ברית של ארצות הברית, לא מאתמול ולא משלשום, ואנחנו לא יכולים לנהל מדיניות עצמאית מנוגדת לרצון וראיית העולם של ארצות הברית והאיחוד האירופי ובריטניה, והגמגום הזה של מדינת ישראל ושני קולות שהממשלה מדברת, כל אחד מתון של בנט שמחפש איזושהי ניטרליות מזויפת של ישראל במלחמה הזאת, וכל קצת יותר צלול אבל עדיין לא בהיר של יאיר לפיד, לא מספקים את העמדה הערכית היהודית. אני מדגיש את הנושא הזה, אתה דיברת על לברוב, אני חייב למשפט אחד
להתייחס. כן, כן, אתה צריך להתייחס לזה, כן.
האמרה הזאת אומרת רק דבר אחד, קודם כל זה אמרה אנטישמית, כי היא משחררת את המצרה האנטישמית הסובייטית, וכן, הייתה שמועה ברוסיה עוד בזמנים של ילדות לברוב על כך שאחד מהסבים של היטלר הוא יהודי, אבל היא קודם כל מדברת על זה שמצב של קרמלין הוא בפניקה. כל פעם שהשלטון הסובייטי היה בפניקה וחיפשו את מי להאשים במצב הנוכחי הלא טוב של הדברים, היו מוצאים את היהודים והאנטישמיות הממלכתית, וזה מה שאנחנו מבינים כרגע מהאידיעה הזאת. אז אני חוזר ואומר שהמצב של מדינת ישראל, שהיא מדינה עצמאית ובעלת יכולות בלי עין רע טובות מאוד, היא אסטרטגית, לא צריכה לפחד מאף אחד כולל רוסיה, היא יכולה וחייבת להיות הרבה יותר ברורה, בהירה וערכית, ולא אי אפשר להסתכל על הסכסוך הזה כסכסוך בין שתי מדינות. זה פלישה ואגרסיה רוסית נגד המדינה הסוברנית שלא פעלה לפי רוחה של קרמלין.
בוודאי. טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, דוקטור רון ברונפמן. תודה שהיית איתנו.
גם כן תרבות.
מי תתביישי ואת בוגדת ואוכרת ישראל, וזה בלי הכללות והנעצות שאני לא יכול לקרוא באוזניכם ברדיו הציבורי. אלה התגובות שקיבלה רבקה מיכאלי עם ההודעה כי תשתתף בטקס הזיכרון הישראלי-פלסטיני. עכשיו זוכה מיכאלי לתמיכה מצד קבוצה המונה כ-20 חברים, טל פרידמן, עינב גלילי, חווה אלברשטיין, דיוויד ברוזה, נועה קולר, קרן מור ואחרות ואחרים, גם ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט בין החותמים. הם כותבים, אנחנו עומדות ועומדים לצד רבקה מיכאלי אל מול מסע ההסתה והאלימות שמתקיים נגדה ברשתות החברתיות. מיכאלי היא עמוד תווך של התרבות הישראלית, מהשחקניות המובילות והמשפיעות בישראל, ותרומתה לתרבות הישראלית מעוררת השראה וכבוד. הקמפיין שמנוהל נגדה על ידי הימין הקיצוני הוא אות קין לחברה הישראלית. עד כאן החתימות. אחת מהחותמות, השחקנית בטלוויזיה על הספקטרום, בקולנוע יונה, בתיאטרון שבעה ועוד אין סוף, נעמי לבוב נמצאת איתי הבוקר. בוקר טוב נעמי.
בוקר טוב, מה העניינים?
תודה שאת נמצאת איתנו הבוקר. כמובן, אנחנו יודעות ויודעים, לא יכולתי לקרוא את כל התינופת שנזרקה ברשתות החברתיות על רבקה מיכאלי. את קוראת את זה ואומרת לעצמך מה?
אני אגיד את האמת, אני אפילו לא קוראת, אני קוראת בעיתון את הכותרות, ואני לא מעמיקה, אני מאוד לוקחת ללב את השנאה הזאת, ומנסה כזה שלא לא תהיה לי בתודעה, ולא להיות בפחד ממנה, אבל ברגע שאני רואה את זה, שאני קוראת את הידיעות, אני פשוט חבל לי גם, כי רבקה מיכאלי היא סמל כל כך יפה במדינה שלנו, היא אישה מעוררת השראה עבורי כשחקנית וקומיקאית, היא לא בן אדם מתלהם, היא לא בן אדם פרובוקטור, היא בסך הכל אמן, אהוב בישראל, והמהירות שבה השיח מסלים לאלימות, והוא פשוט הוא מפחיד.
אז מה נומי, זו הקולגיאליות, זו האהבה או זו הפוליטיקה?
אני חושבת שבארץ בכלל תמיד האישי הוא הפוליטי, ואני לא יכולה ולא רוצה להיות אדם ואומן מנותק מפוליטיקה, מאמירה פוליטית. זאת אומרת, האמירה הפוליטית שלי כבן אדם היא לדעתי בכלל לא פוליטית, היא ערכית. אני עומדת מאחורי ערכים של ליברליזם ואנושיות ושוויון, של ערכים של הדמוקרטיה, כן? הם לא קשורים לעמדה פוליטית מימין או שמאל.
אבל יש לנו על השולחן שאלה קונקרטית, נעמי. האם טקס יום הזיכרון הישראלי-פלסטיני הוא טקס שבכלל יש לקיים או לא לקיים? ואת אומרת בעצם החתימה שלך, כן, אני חושבת שצריך לקיים את הטקס הזה.
כן, אני חושבת שיש הרבה פעמים יש טענה כזאת שאומרים שהאימהות שלה, מה יום שחול וזה, איזה הקרבות האימהות שלהם מקריבות, האימהות שלהם אוהבות לראות את הילדים שלהם מתים, ובצד שלהם אין שוחרי שלום. אז הטקס הזה הוא בדיוק מפגש בין שוחרי שלום משני הצדדים, שסבלו את הסבל הכי גדול, ומשלמים את המחיר הכי כבד של הסכסוך הזה, ועדיין האנשים האלה שאיבדו את יקיריהם ובני משפחותיהם, ילדים שלהם, אמהות לילדים ואחים, ובאמת בשר מבשרם שהקריבו למען הסכסוך הזה, הם מתאמצים ומתעקשים לחפש תקווה ולראות בצד השני בני אדם כמונו, שכואב להם כמונו. ואם יש דבר אחד שמסמל עבורי תקווה, זה לראות שאנשים שנגעו בצד הכי אפל והכי כואב, בוחרים לראות אור ובוחרים ליצור גשר, והרבה יותר קל לצעוק, הקול של האלימות נשמע הרבה יותר והוא אפקטיבי יותר, כי אנשים מפחדים, ולכן אני חושבת שאנחנו צריכים לעמוד בעוז ולהגיד את זה, את המסר הזה, מסר של סליחה ושל קבלה ושל תקווה ואמונה שאפשר אחרת. אז עבורי זה כאילו אני מבינה מאוד את המורכבות, אני לא מצדיקה פה.
שזו השאלה הבאה שלי, נעמי, עד כמה באמת החיבור שלך אל הישראליות הוא חיבור שמבין שגם אם הדברים שאת אומרת מתקבלים ככותרת, הם עדיין קשים לעיכול כאשר באולם אחד עומדים הורים לוחמים, הורים של לוחמים מהצד הישראלי ושל נפגעים מהצד הפלסטיני.
כן, אז, אז השאלה היא לגבי המורכבות. סכסוך הוא דבר מורכב. כאב הוא דבר מורכב. הכרה בכאב של הצד השני הוא דבר מורכב. עזוב ברמת הסכסוך, ברמת שאני רבה עם בן הזוג שלי בבית, ריב על אני לא יודעת מה, לשים את השלט במקום ויש כאב. גם שם ההכרה בכאב היא מורכבת ולוקח זמן ועומק ואומץ להגיע לזה, אפילו כשמדובר במישהו שגר איתי בבית. אז על אחת כמה וכמה להיות בעמדה שהיא מצליחה להיות גם יציבה, גם רואה את האחר, גם לוקחת אחריות וגם לא מנוהלת מאשמה, זה דורש איזושהי פרוגרסיביות או איזושהי הסכמה ואמון להאמין שיש דרך לפתור את הדבר הזה. ואני רואה את הכאב, אני באמת משני הצדדים לא מקלה בראש בכלל, אבל חושבת שהמסר שמחזיק באמונה שאפשר לפשר, באלימות הזאת יכולה להסתיים, הוא כל כך חשוב, כי אם אנחנו ממשיך להתבצר בעמדות שלנו, של זה עשה לי ואני עשיתי לו, זה נקרא מעגל דמים, וזה בלתי פוסק, ואני רוצה לחסוך את ההרג הבא.
נדמה לי גם שיש איזשהו סוג של בלבול, לא בלבול אפילו בכוונת מכוון, נדמה לי, אצל רוב העם, כן? לא אצל אלה שעושים מזהון פוליטי, יש איזה בלבול כאילו מדובר בטקס שמעלה על נס את זיכרון המחבלים, כן? זה לא המקרה, ללא השמות הפלסטינים שעולים בטקס הזיכרון
ממש
הזה.
ממש לא, ממש לא. אין שם בכלל הדרת שום צד, אין שם האשמות, אין שם התלהמות. יש שם קריאה באמת מבסיס של כאב לשלום, ואין דבר מחבר מזה. אני הייתי בתקסים שנה שעברה, השנה לצערי אני נבצר ממני להגיע בגלל סיבות אישיות, אבל הייתי בכמה וכמה תקסים שהיו בשנים שעברו, והדרך לשם, כשהולכים לשם, אז צריך לעבור דרך, יש קומץ קטן אך קולני של פעילי ימין קיצוני שמנסים באמת בכוח היחיד שהם מכירים שהוא אלימות לחבל באקט הזה של אנשים שבוחרים לפעול בדרך שהיא לא אלימה, אני לא מזיקה לאיש בעצם היותי שם עומדת יחד בסולידריות עם בני אדם ובני אנוש כמוני וקוראת לתקווה וחיבור, וזה חוויה מאוד מאוד מורכבת להגיע, כאילו זה, וזה דווקא עושה לי עוד יותר מוטיבציה והבנה שאם אני אשתוק ואתקפל מול האלימות הזאת, אז אני לא ממלא את חובתי כאזרחית וכאומנית במדינה הזאת. אני רוצה שיהיה פה טוב.
צריך לומר שלראשונה הערב נציגי ממשלה קוראים לזה, גם השתתפו בטקס, גם אבתיסאם מראענה וגם מוסי רז הודיעו שיגיעו לטקס שיתקיים הערב. למה רק 20 חותמים, נעמי, ומה את לומדת מזה שזה רק 20?
כשפנו אליי לחתום, אני לא הססתי לעמוד מאחורי רבקה מיכאלי, ואני בטוחה שאם היה קורה הפוך, היא הייתה עושה את אותו דבר עבורי. וכשהסומה הזאת התפרסמה, וראיתי באמת שיש משקל יותר לכל חתימה, אז זה גרם לי לחשוב באמת שצריך לפעול יותר בעוז למען חופש הדיבור.
דווקא בגלל שאתם הולכים ומתמעטים.
כן, ואני קוראת לכל חבריי האומנים, מאיזו עמדה פוליטית שלא תהיו, שפועלים דרך ערכים ובעקבות ערכים של אומניזם, כי זה, אומנות זה מה שהיא עושה, היא מתקשרת למקומות האלה, אז לא לעמוד בשקט ולא להיכנע לאלימות ולפחד, ולהיות אמיצים וגאים במסר האהבה שאנחנו מביאים, זאת המחויבות שלנו.
את חוזרת ואומרת, נעמי, פחד ואומץ, עד כמה באמת את אמיצה ברגע זה בשיחה הזו? עד כמה את אמיצה בחתימה? עד כמה את פוחדת?
יכולתי גם לא להתראיין הבוקר. באמת, יכולתי, מה אני צריכה את זה? כי אם זה בסדר, אז השם שלי יהיה בקטן.
אני רק אומר למאזינות ומאזינים, כמו רבות ורבים מהחותמים שסרבו לעלות הבוקר לשידור. זה רק אני נותן לכם מעט מאחורי הקלעים, כן.
אז קודם כל, מאוד מעליב לאגו, לגלות שאני כל כך...
אתה היית ראשונה, את היית ראשונה, נעמי.
סתם. אני פשוט, מה אני אגיד לך, אני מפחדת, כאילו, אז לרדת מהארץ, מה לעשות? כאילו, זאת המדינה שלי, אני אוהבת אותה, אני רוצה לדאוג לה, בדרכים שאני חונכתי, לדאוג למדינה שלי. בעבר היה לי הרבה יותר קשה להשמיע דעה פוליטית, באמת פחדתי, וגם נתתי לאיזשהו סוג של ייאוש להכניע אותי. ואני בתור אימא לילדה, אני לא רוצה ללמד את הילדה שלי ייאוש, ואני לא רוצה ללמד אותה להתקפל מול הפחדה ומול אלימות, ואני רוצה לחנך אותה להאמין בבסיס הטוב של האדם, זה התפקיד שלי. מה אני אגיד לך? אז אני יכולה לפחד, גם אני לא חושבת שאני מצהירה איזה עמדה פוליטית קיצונית, זאת האמת. אני לא אמרתי כאן שום עמדה פוליטית, אני בסך הכל אמרתי שאני מאמינה בחיבור האנושי בין כולנו, ואני רואה את הכאב, וזה, אם זה נתפס כאמירה פוליטית קיצונית, זה מסוכן.
נעמי לבוב, אני מודה לך מאוד, תודה שהייתי איתי הבוקר.
תודה רבה, תודה.
זהו, הגענו אל סופו של אסקט נוסף של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, עורך המשדר אייל שינדלר, על ההפקה נועה רוקני, בצוות התוכנית ענת שרון בלייס, אבי שמאי ובר בלפר, ואני מודה לכם שהאזנתם, תודה ולהתראות.
גם כן תרבות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.